שיעור מוקדש, גם השיעור הזה, חוץ ממה שדיברנו שבוע שעבר, לעילוי נשמת אבא מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב ניסים, שנקרא נחום, בן רבי ניסים, בן רבי שעולם, בן סעדיה, וכולי. תהיה נשמות וסרור וסרור לחיים. עכשיו אמנם עבר היום קצת, זה היה בשבת, ואב, אבל אולי עוד עכשיו קדושת שבת נמשכת, הדחצות, אולי יש עדיין קשר, השפעה גם מצאת לשבת הדחצות, יש לזה קשר עם קדושת שבת. כמו שמערב שבת, מהצות, מתנוצץ, קדושת שבת, עדיין הקדושה נמשכת, גם הדחצות מוצאי שבת. אז עדיין יש קישור ושיתוף בין הדברים. לכן פה חילקנו לציבור את החברות, תנורו של האחנאי, כי אני רוצה לעמוד על החידושים שהוא כתב פה. כידוע, חזר מפרשים את הפסוק, קורא דפה ויסירוה בין המסורים, בין 17 בתמוז לתשעה באב. זה 21 יום בדיוק. שהם ימי דין, ימים קשים, כמו שהם מפרש מהרשה, רבי שמואל וזידה. בפירוש שלו להם דמעה על מגילת איכה, שבא להראות את החשיבות של עם ישראל, שלולא האויבים נלחמו איתם בתקופה הזאת, הם לא היו מצליחים. למרות כל העברות וכל החטאים, בכל זאת, עם ישראל, קדושה עליונה ומעלות גדולות שיש להם, אבל בצירוף הימים הקשים האלה, שזה ימי דין, המשמעות היא שזה מבריאת העולם ימי דין. בעל תרומת הדשן אומר שלכן, התאריך היחיד שכתוב בתורה, על אהרון הכהן, מה שקראנו פרשת מסעי. ויום הזה אהרון הכהן בשנת ה-40, בחודש החמישי, בחודש החודש, בחודש יעד. אך שום צדיק לא נזכר בתורה התאריך שלו, אבל משה רבנו לא נזכר. יודעים, זה בשבעה באדר, אבל לא נזכר על אף אחד. בביאורי מהר"י, הרב ישראלנו, בעל תרומת הדשן, אומר שלכן, זה בא להגיד שלכן הכנעני או העמלקים באו להילחם עם ישראל, כי ידעו שהחודש עכשיו זה הרע, זה מזל שעם ישראל רע. אז לכן הוא נלחם, ולכן זה הזמן היחיד שנכתב בתורה, שום צדיק, אפילו אבותינו ואמותינו, לא נזכר שום דרך, רק על אהרון. ושראש חודש אב זה זמן רע. וברוך השם אנחנו בתקופה כזאת, שאנחנו עצרה היא ליעקב, ואנחנו רואים ניסים ונקלעות, אשר לא נשמעו בכל אורס ובכל הג'ויים. יותר בערך 3,000 טילים של משלחים, ולא פוגעים כמעט ולא מזיקים. זה מבחינת נס בתוך נס. זה נס מצד עצמו, אבל שזה בימים האלה, שחס ושלום, המזל של עם ישראל הוא גרוע, וכתוב שאם אית דינו בהדגיו להשתמד מנה, ובכל זאת, זה, אני חושב, סימן טוב. אבל מצד שני צריכים אנחנו לדעת כמה הכרת טוב לקדוש ברוך הוא אנחנו צריכים, כי מי יודע אם אנחנו ראויים או לא ראויים, אבל בכל זאת, להכיר בגדולת והעוצם, הרחמים והחסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, ניסים ונפלאות, ממש אנחנו חייבים הרבה הכרת הטוב. במאמר תנורו של האחנאי, המאמר מפורסם בגמרא, כתוב, איך ג'ודל הוא יועץ היום, שכל מקום שנותן ברבי עלי עזר, אינו נשרף. תסתכלו פה בחוברת, דף נונטט תענו אח גדול הוא יועץ היום הפשעת אח גדול ראשי מפרש מכה גדולה יש בכלל גרסה אחרת אף גדול נשון חרון אף אבל לפי הגרסה הזאת אח גדול היה אותו היום הוא יום החיתום אומר ראש השנה עד החיתום אח יום פה כתוב פה חידוש מאוד גדול, בוא מורי פה, רבי פה, חידוש עצום מאוד, שזה, אני חושב שיש קשר בין האח יום של הושענא רבה לאח יום של ימי בין המצרים. לא מצאתי את זה מפורש בספרים, אבל זה, יש פה דבר משותף. מסתבר מאוד שיש קשר, אולי צריך לחפש ולמצוא, לא ראיתי, ולא חיפשתי האמת, אבל לא זכור לי שמובע דבר כזה. ה-21 יום שבין 17 בתמוז לשבב זה ימי דין, גם ראש, הושענה רבה, פה רואים שזה יום דין, אבל בעצם זה יום חיתום הדין. חיתום הדין, פירושו חס ושלום, שלא חזר בתשובה, אז כבר מוצאים אותו מהפתקאות שלו וגוזרים עליו חס ושלום שנה רעה, לפי מעזב, כל אחד. כלומר, הרי עשר את המתשובה, יום כיפור, עד השנה רבה, אז אם כן זה יום, יום הדין. אז אם כן, מה הוא רוצה להגיד? אך גדול הזה אותו יום, שבכל מקום של התענה הוא רבי אליעזר מילה נשרף. משמע שהצירוף של העניין, זה לא רק בגלל העלבון של רבי אליעזר, זה גרם שכל מקום של התענה נשרף, אלא גם בשביל יום הזה זה יום דין. אז זה משפיע. אך ג'ודל, אך כפאלף, ג'ודל רבה, הושענה רבה, יום הושענה רבה, כידוע, החזל, אפילו דברים שבפשט, כל התורה שבעל פה זה מסודר על פי בסודות ורמזים, אז רמזו את זה, איך אפשר להגיד דבר כזה? עוד מעט נראה. איך אפשר להגיד, זה לא סברה, רעיון להגיד פירוש כזה, טוב, אולי אפשר להגיד, אולי אפשר להגיד שזה ככה, אבל לא בתורת שזה דבר מוחלט. ה-21 יום האלה של ימי בין המסורים, ימי דין, וגם יום הושענא רבה זה יום דין, וזה גם בעצם רמוז במבית מסעות. דהיינו 21 יום ועוד 21 לילות, ימים ולילות, ביחד זה 42. כנגד 42 מסעות בפרק של מסעי, גם בזה יש סוד גדול. לא הליכה על זה עכשיו, דיברנו על זה לפני שנתיים, בשעור של מוצאי שבת קודש, פרק של מטות בשנת השעב, דיברנו על זה, אבל רק להראות שזה לא לחינם המספר, יש בזה דברים פנימיים. מי שיראה פה בפתיחה של קונדרס, תנורו של לאחנאי, כתבתי שהתפסתי את הקונדרס הזה שמצאתי בתוך הכתבים של אבא מורי, בלי מקור, הוא לא כתב אם זה מעותק מאיזה ספר, או מצד שני לא כתב שזה משלו, אבל חיפשנו בהרבה ספרים ולא מצאנו. תלמידי החכמים גם חיפשו באוצר החוכמה גם, ולא מצאו אפילו שמץ דבר. אבל אחרי כמה חודשים, הבן שלי הרב משה, משמיים התגלגל שהזדמן לו כתב יד של ספר פלח הרימון, חן תורה, של מהריה ישש, הרב יחיא ישש שש, יש לו כמה ספרים עוד שעדיין בכתב יד, ובתוך הספר נמצא שיש שם חלק מהדברים דומים, שמסתבר מאוד שזה היה המקור של אבא מורי, בכללם גם העניין הזה של אחיו. אבל גם הוא המחבר הזה לא כתב את זה מעצמו, גם הוא לקח את זה ממקור קדום, עוד מעט אנחנו נוכיח את זה. רק אני רוצה לקרוא לכם את זה כמה שזה עדיין לא נתפס, אז כדאי תשמעו את זה. כותב ככה, כל הוראה מעשה תנורו של לאחנאי, זה בכתב יד בדף שיניים ובב, הוא כותב שזה צריך להיות בפרשת יתרו, זאת אומרת הוא עוד לא סידר את הספר, אז הוא מציין שמי שיעתיק, או אם הוא בעצמו יעתיק אחר כך זה מתאים לפרשת יתרו, אני לא יודע למה קשור לפרשת יתרו, אבל אולי יהיה לו מקום אחר, איזה חידוש שנוגע לזה, אז כאילו זה יהיה המשך, תקשר את זה. בכל אופן, העיקר מה שהנושא. הוא כותב, כל הוראה מעשה תנורו של לאחנאי, נזכור בבא ומסיע הפרק הזוהה, ושתומם החכום בשכלו. איך המחלוקה של הרבי אליעזר והחכמים בבית המדרש? וכי יש חרוב, אמת המים בבית המדרש. אז מה העניין הזה? חרוב יוכיח, אמת המים תוכיח. זה מפליא. ואיך נופלו כתולי בית המדרש, שפח הטבע, ושורך העניין, איך יהיה על פשוטה? איך אפשר להסביר, אם זה יש פה רמזים, סודות, משל, משהו, טוב, יכול להיות. אבל איך אפשר לקרב את זה לשכל שהדברים יהיו דברים שמוחשיים? אז משהו היה תמה על זה, אף שנזדמן ספר זר אברהם. הוא פירוש על הוא הג'ודות, וזה ביאור המעשה שום על בוריות. מה שהזדמן לו ספר זר אברהם, פירוש על הגדות הזאת, והוא מצא שם הסבר על העניין הזה שהניח את דעתו, ולכן הוא מעתיק אותו פה. טוב, כמובן אנחנו נחפש את הספר הזה לאברהם. יש אולי 10 ספרים בשם הזה, ואף אחד מהם לא מצאנו את העניין. אפילו יש ספר זרעה של לאברהם, גם שם לא נמצא. אפילו שורה אחת, אפילו עניין אחד מכל מה שכתוב פה. אז אני לא יודע מי המחבר, לא יודע אם הוא ספרדי, אם הוא אשכנזי, אם הוא תימני, מי המחבר, מתי היה ואיך היה. בכל אופן, ובדי שהוא יהיה ג'ורה רבה. ובכל אופן אני כאילו מבקש, אני צריך, כמה שהתאמצנו למצוא, בכל אופן צריך לעשות חיפוש אולי עוד יותר יסודי, שהספרים אולי נמצאים במקומות יותר נדירים, מי שיוכל לחפש וימצא את המקור, ברוך יהיה, מי שמומד לחפש לטב לטב, לפעמים יש דברים שלא נתפסים וזה, צריך לראות, לראות את הספרים עצמם, יש לפחות 10 ספרים זה לעבר. ואולי יכול להיות שיש אפילו, לפעמים יש כאלה שעוד ספרים שלא הגיעו, שהכניסו אותם לאוצרות הספרים. הוא קודם ככה. דע, כי ריבי עלי עזר, זהו ריבי עלי עזר את ג'ודל בן הורגונס. ומה שנגרו את ג'ודל, הוא ג'לג'ול עלי עזר בן משה רבנו. שהוא שם מוקדום שלא נגרוזו לו זה. והוא מסתדרו דבית הלל, עתה לטהר מבחינת החסודים. והחומם מתו לטמא מסתדרו דבית שמיים מן הג'בורה. הוא אומר, רבי אליעזר בן הורקנוס, כמה רבי אליעזר הגדול, זה ידוע, גדול, דברו רבו, זאת אומרת, זה בא אפילו שנידו אותו והתנגדו אליו וכו' וכו', בכל זאת זה לא פגם בגדלות שלו, הוויכוח, אז כן, כל המפרשים עומדים על המאמר הזה, איך לפרש אותו, המפרשים, כולם הבין, המהר"ל, הגר"א, הרבה מפרשים, כולם שהכניסו במאמר הזה, זה כוונות שכי אפשר לקחת את הדברים כפי שהוא. בכל אופן, אז הוא אומר, למה תנורו של אחנה רבי אליעזר מטמא? כי הוא מטהר, כי הוא מבית הלל. בית הלל זה חסד. וחכמים, בית שמאי מן הג'בורה. ומה שאומרו, הגיבו דברים כאחנו זה ודמוהו, הכוונו כי אחנו זה שהוא הנחש הביא טומאו לעולם גם כן. הנחש, הנחש הגלותן, הטעה את הדם הראשון, אבל אז אם כן, אז לכן זה הרמז במילה אחנה. ואלו החכמים טמאו את התנור מכוסיו כנחש זה שהשריש טומאתו בעולם. אומר רבי אליעזר לחכמים אם אלוהו כמביא חרוב זה יוכיח. נעקור חרוב זה ממגמה 100, מהו אמרה לה 400. חרוב זה הוא רבי אליעזר בן עזר, זה טעות. חרוב זה הוא רבי אליעזר בן עזר, יושע אומר הרי אני כבן 70 שנה. וחרוב זה משועל נטיעותו ועל שועל ג'מור פריו 70 שנה. ומה שנעגור מהמו בארבע מאות המו, היינו שהביאו מאות תשובות על דרך הפשעות וארבע מאות על דרך הספד. אז כשהוא אמר חרוב זה יוכיח, הוא התכוון שרבי אלעזר בן עזר הסובר כמוני. גם הוא מתאר, ולמה חרוב? כי חרוב, עד שהוא מביא פרי, לוקח 70 שנה וכו'. אז החכמים אמרו לו, אין מביאים לו מן החרוב הזה. למה? שהוא יחידי. טוב, יחיד. מה זה שהוא יחידי? בכל שניים. רבי אליעזר בן הורגונס ורבי אליעזר בן עזר יוח. צריכים לדעת, לפעמים יכול להיות אפילו לא רק שניים, אפילו שלושה חכמים, אפילו ארבעה. אם יש הרבה חכמים שחולקים ויש מיעוט שסובר אחרת, אפילו שלא יחידים, אומרים זה נקרא דעה יחידה. ככה מובא בתוספות הראש, הסדהמת. יש בזה כלל, אפשר לקרוא דעה יחידה אפילו שזה לא ממש יחיד. זה אפילו שלושה, אבל זה כלפי הרבים זה נחשב כאילו דעה יחידה. חוזר ואומר לו, מתן מים זוכיח. מי זה רבי עקיבא שהיו בן ג'רי? חוזר ומתן מים לאחריהם, כלומר, מה מתן מים אין לו שורש ואין לו סוף? כך רבי עקיבא אין לו זכות עובד מישראל, כי הוא ג'ר סעדק, כידוע. חוזר ואומר לו, אם אלוהו כמוזי, כתוב לבית המדרש הוכיחו. מי הם? מי זה כתוב לבית המדרש? הרי אמר, לא יכול כפי שודא, מה כתב את המדרש, שזה פה יפלו, וזה בכלל לא מובן, וכי הוא רוצה שבית המדרש יחרב. והם שמעמיהם, שמעון בן עזה ושמעון בן זומו, שהיו יושבים בסוף כולם, עשר כותלי בית המדרש, דהיינו בפתח בית המדרש. שמעון בן עזה ושמעון בן זומו עוד היו תלמידים צעירים, אז הם לא ישבו ראשונים, ישבו ככה הכי קרוב לדלת, הכי רחוקים, אז זה נקרא כותלי בית המדרש, כי הם על תמיד היו על הדקיר בסוף. ומכון, מכון ומכון, בפתח בית המדרש, מכון ומכון, מעניין, כאילו אחד מפה, אחד מפה. ואותו היום היו עדיין בני 25 שנים ולא הגיעו לראש, הוא בן 40 שנה, הוא משהו בן 40 שנה, תלמידי החכמים מנסחים זה לזה באלפה, אתה אמרת בך, ולא הגעתם לראש, אתם אל תתערבו, מי שהגיע להוראה ידבר, אבל אתם עוד צעירים. לא נפלו ולא זגפו, כלומר לא שוחזקו ולא הרו, אבל מתנמנמים. חוזר ואומר לה, מן השמיים יחיהו. דהיינו, מי זה מן השמיים יחיהו? דהיינו רבן גמליאל, שהוא הנשיא של לכולם. תוכמת השמיים שהוא למעלה מן האורס. והוא דוגמת בית גול שנזהורים ממנו. אומר רבי יהושע, הוא אמר, לא בשמיים היא. עכשיו הולך רבי עקיבא לאחר שברכו, והוזיעה, וגורע בגודו, וכל הזמן עליו. עכשיו לא גאו עליו, שליש בזיתים, שליש בחיטים, שליש בסוערים. יש אומרים, הוא פוסק שבידי אישותו, מי שרוצה יעיין, עכשיו מי שרוצה לראות, להשוות את מה שהחבר שלו הייתה אולי איתם, לפה עוד עכשיו, טוב. הרי בהתחלה מובהק, זה בקיצור. תראו את זה, משל בדפתית. יש כאילו חלק מהזה. דפתית בחוברת. אבל אני קורא לכם מהספר, חיל החרימה. אך בעוסק שבידי אישות הופך, הזאבים אלו הסדיגים, שהוקו ומתו. כמה דחדים זעיד רענו נפיף הריטרר גורו אדנו שמחו. החיטים הם הבינונים, וסוערים אלו הרשעים. ובעוסק שבידי אישות הופך הנה מעוברה, שהפילו בלדיה. תענו, איך תעודו לו יו אוהו יום, כי מחלוקתם הוא ביום השענה רבה, הוא יום חתם הדין. הוא עשרים ואחד ימי ראש השנה עד יום החתם כמניין אח. זה מה שדיברנו קודם. ועוד מעט נראה שזה בעצם, יש לזה מקור קדמון. בסוף הדברים. ואף רבן גמליאל הוא יבוא בספינה, או בספינה. עומד עולם נחשב שביום לדבר, הספינה היא יתרה. נחשב שביום מוסר התורה של רסול השקח, זה התורה מליבה של הרבן גמליאל. עומד על הרלוב, הוא אמר שאין זה אלא בשביל רביע לעזר בנור גונס. התפלל לבני השם, ואנחנו היום מזפר. דהיינו שנמנוע עשור ונסתלג מלשקח. אם משהו עליון דווי תאו דרבי אליעזר, רחת דרבן גמליאל הווי. מהו מעשה ואילך, לא אבו שבגולל לרבי אליעזר למפל על הפה. הוא יאמור אשר חואבו ויחלף לה בן מולי לחוסה. קודם אמרי, אני יוגע היה בבו, פגו לרפתו, השכחת דנפל על הפה. אמרו לי, גום, גברתי לאחי. עד האחי ואחי, או יש קוראים, איזה האחי ואחי, נפק שיפורו מבין רבן גמליאל לשכם. אמרו לי, מה לא ידעת? ועוד טעות, מה אמרו לי? אמר לה, אמר לה, כאילו רבי אני עזר אומר לי אשתו, מנוע ידעת, אמרו עלי כך מגובל, מגובל אני, מגובל עד אני מבית אבי אבא, שכל השוערים נעלו, נעולים חוץ משערי הנוע. מה שאומרו, מהו מעשה וילך לאהובו שגולה לרבי על עזר בעלה למפעל על הפה, פני שאויתו יריעו על אחיו מבעלוח, שלא ימסר נפש אחיו בנפילת הפיים, ויאמר לדוד אלך עד הנוי נפשי עשר. ויכוון עולו, כי ידוע ליד ההן. שכמו החכמים מוסרו נפשם בעין נפילת הפיים. ומה שאומרו עניו, גאיה ואבו, מי זה עניו? אין הסודום הגרגה לו בשער הזקונו, ועניו זה הוא סמכמים. שמו דריו עניו, שכן דרכו לרדוף אחר הסדיגים השלמים. ודע, כי מחלוקת גאין והבא, שהוא גורח ומשע, הוא יובי עם החתום. וכן הכועד הסלע, ומחלוקת הלל ושמי, יתן נורו של האחנה, ומחלוקת השבודים ומילת יוסף, היום יום החזום, עד כאן. הוא מסיים שמחלוקת קין והבל, שהוא קורח ומשה, הרי ידוע שמשה רבנו הוא פלגול של הבל. משה רבנו ראשי תיבות. משה שאת הבל, כי שעות לי אלוהים זר אחר תחתיו. וקין זה קורח. אז הוא כנראה מתכוון על שניהם, גם הם שם ערבו וגם משה המחלוקת. הכועד הסלע, מחלוקת הלל ושמי, תנו ראשי הלכה מחלוקת השבוזים, היא יובי יום החתום. מנהים לא, אפשר להגיד לנו כאלה מסברה, הוא היה שם. על כל חשוב היה לו איזה מקום, לא מצאנו את זה, שם ברכו יאיר עינינו. בכל אופן, אז מבחינת שכל הספרים שאוהבים זה מזה. לכן זה נקרא מים שאוהבים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מסתבר שהספר הזה היה לפני אבא מריו, ספר דומה שעתי כזה, לא משנה. בכל אופן, אני חושב שכדין עשינו שקראנו את זה על שמו. למה מי ש... אחרי שעיינתי ודקדקתי היטב היטב, ראיתי שבעצם מכל מה שהוא הביא, אבו מורי הביא רק שליש. וגולדת הסולה. את הדברים, הוא השמיד כמה דברים, וכנראה שזה בכוונה. למשל, ארבעה דברים לפחות הוא השמיד. מצד אחד האמת הרווחנו פה כמה דברים שלא היו כל כך ברורים, פה הוא קצת יותר רחיב. אבל... למשל, הדבר הראשון שהוא אומר, שרבי אליעזר מתאר רק הוא מבית הלל. אני מבין למה אבא אומר ישמיד את זה הפוך, כי הרבה מפרשים אומרים שהוא דווקא הפוך מבית שמאי. רבי אליעזר שמעתי הוא. יש אומרים מפרשים בכוונה מנודה, בלשון שמעת. אבל לפי, אז הוא, את הדבר הזה, יעני. גם את הנימוק שהוא אומר, למה הם מביאים רויה מן החרוש שהוא יחידי, במקום זה, תשימו לב, הוא כתב דבר אחר. לפי שיש גדולים ממנו, כאילו לא רצה להיכנס לה, כאילו לפרט הזה שזה יחידי, כמו שדיברנו קודם, כנראה שיש פה מקום לדון בזה. ועוד מזה, הרי בהמשך מתברר שיש גם את בן זומא, ולפי דבריו זה גם רבן גמליאל, ורבי עקיבא, אז אם כן, זה יוצא שבסופו של דבר באמת הוא לא, למצוא של דבר הוא לא, יהיה כן, יחידי, טוב. האמת היא שזה לא מדויק גם להגיד שהוא היחידי, כמו שאמרנו קודם שיש רוב, כי למעשה נגד, בפועל, היה מחלוקת רק ברבי אדם הנקנות, רבי יושב ורבי פתיאס. רבי יושב ורבי פתיאס במסכת העדויות אמרו שזה טמא, וכל החכמים בעצם הלכו לפי הרוב. אז יוצא שבעצם אין פה, זה אחד ושניים, זה לא נקרא שזה, אולי שיש פה אחרי רבים לעתוד, אבל זה לא להגיד שזה דעה יחידית, אם זה אחד מול שניים. בכל אופן, אחר כך, את הפירוש, מה שהוא כותב, מן השומיים יחיהו, אבו מורי לא הביא על זה פירוש מיוחד. למה? כי לא צריך, זה פשוט. לא, אז בשביל מה החרוב, אמת המים, כתוב לבית המראש, צריך לפרש, לתת בזה איזו הבנה אחרת. אבל מן השומיים זה כפי שהוא, מן השומיים, בת קול. לא יודע למה זרע אברהם הסביר שהכוונה רבן גמליאל, שהוא היה גוגמו שמיים, הוא דוגמה גדול, הוא מעל כולם, הוא בשמיים. אבל בחוץ מזה זה חידוש גדול. שיוצא שרבי אליעזר בן הורקנוס אומר שרבן גמליאל סובר כמוהו. הרי הוא נידע אותו, בסופו של דבר רבן גמליאל. אז מה, ובתחיל אתה סובר כמוהו? קצת לא כל כך מקבל לדעת. אם כן, זה נראה שבו מורי ישמיט פה את כל הדברים האלה, ובפרט הדבר האחרון, הפירוש על הדוד אלך השם נפשי עשו. הוא הביא פה, רואים פה שמה שמהריו, כתב הבנו בזמן ושמהריו ענה, אני רואה שגם זה אברהם אותו דבר, אז מסתם שיש לשני מקור משותף. שהעניין של שהצדיקים מתפללים על אויביהם הם מביאים ולפעול דין כנגדם, זה בפסוק ראי אויבי קירובו, ולכאורה מפה מקור כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שלדוד נתקן לנפילת אפיים, נראה שאבו מורי גם כן השמיט את זה בכוונה, לא רצה להביא את זה, כיוון שלפי מנוערנו זה לא מתאים. הפירוש של המזמור הזה, אלא בלפון איך אני קורא המשתעבה שאין אם את הפסוק ראה ויקירו בו או משהו דומה. אבל אני חושב שיש פה משהו יותר חד. תסתכלו מה בו מורי כתב. במקום זה הוא הכניס פירוש אחר. דרך אגב, אם תשימו לב, מכל מה שהוא כתב את זה לאברהם הוא הביא שליש. אז השני שליש בעצם לא כתוב בכלל. וגם מה שהוא הביא, כאילו קצת הוא הביא אותו בשינוי. הרי בעצם זה דרך הרבה מפרשים ככה. דוגמה, רשי על השס, הרי כל הפירוש של רשי על השס זה לא מרשי, הרי אין לו פירושים מרבותיו, מהגאונים, מרבנו גרשום, וזה, הוא לא הוציאנו אותם עצמם. למשל, הבודרים, הרבה דברים מביאים בשם רדה רדה, והתברר שרוב הפירוש של רבי דוד הבודרים זה מעותק מהרבי יהודה ברבי יגור. מובן, אבל כיוון שזה התפרסם על ידי הרדה, הוא כתב בהקדמה שהוא ליקט. אבל רוב הפירושים שלו מתייחס על שמו. מנורת המאור, הרבה דברים שהוא כותב, זה נמצא בספרים שנמצאים לפניו. מי שלומד בסוגיות השס רואה הראשונים, הרשב"א, הריטב"א, הר"ן, הם כותבים אותו דבר. אז מה, אז מישהו יעתק מהשני, אחד מה, לא יכול להיות שכולם יתנבאו ויצא להם אותו פירוש, אותו רעיון בסוגיה. אלא מה, כיוון שכל מפרש, אם משהו מסכים, הוא כותב. משהו לא נראה לו, אז הוא כותב בסגנון אחר, אני אומר לו, הוא מייחס את הכל על עצמו. כאילו בעצם, כי הוא ערב את הדעה שלו. אני, מה שנראה לי, אני אכתוב. מה שלא נראה לי, אני אפרש באופן אחר. הוא אומר לו, הוא לא חייב לכתוב את זה בשם המפרש, כי הוא בעצם איבד את זה וערב את הדעה שלו, ובסך הכל הכללי פה, כמו שאמרנו, מהזרע אברהם זה בערך רק שליש, ושני שליש זה דברים חדשים שלא כתובים בשום ספר. בכל אופן, בעניין של לדובי לילה, אחר תסתכלו. זה פה מובא בהתחלה בקיצור, בהתחלה, תראו. הוא כתב, הזרע אברהם, הפלח הרימון בשמו, בגלל שזה ראוי כרובו. תראו מה הוא כתב, בדף יוד, דיבור המחל עם מוש עולם. כדי להסביר מה עושה נפילת אפיים, היא יודעו שנפילת אפיים ג'ורם נזק חוס ושולם. והורו היום עם משה רבינו עלו ושולם, כי אם יחד שנפל אפונו, ג'ורם לגר חולה בריאה. אני חושב שפה אבו מורי, פה שהיה לו פה כוונה עמוקה. הוא רצה לסתור את הפירוש הזה. הרי משה רבינו, למה אתה צריך להגיד שבפסוק היה בקרוב? משה רבינו היה בזמנו תהילים. דוד המלך אמר את המזמור לדוד של ראה בקרוב, זה כתוב בתהילים, עלה התהילים. المهم אז אלא מה, לדפיים את עצמו, אז הוא הביא את משה רבנו, בזמן משה רבנו עוד לא היה מזמור הזה. המון, לדעו בי זה אלך השם נפשי עשר. אז אם כן צריכים להגיד שהנפילת הפיים מצד עצמו זה מסוגל ויש בו זה את הפעולה. ולכן הוא הביא את זה, משה רבנו, הנה, וכל אחד נבלע. אז אם כן גם הוא זה הפעולה שריבי לידה. אז כמו שמעריץ מביא בעץ חיים, שבעצם הנפילת הפיים, מעריץ כותב שזה מיוסד, מה שאנחנו אומרים זה מיוסד מהשתי כנסת גדולה, מה שגם הרמב"ם מביא בספרו, לא ניכנס לפרט הזה, בכל אופן, אבל העניין של נפילת הפיים, שאדם, מה זה נפילת הפיים? שאדם, אחרי התפילה, נופל ומכסה את הפנים, כביכול, מסר את עצמו למיטה. וכתוב שם, מקטרק חושב שאכן הוא מת, מלא, לא, לא, שאין שום קטרוגים. מוסר את דינו, חברים, מוסר את עצמו ביד השם, גם הוא לא רואה כלום, אני לא רואה, לא ממיני ולא משמאלי, אני מסור בידך. ואנחנו גם רואים, בתוך נפילת הפיים יש וידוי, כמו שאנחנו חטאנו, מורדנו, וישענו, ובשרנו, וזה, אז בעצם כבר אדם מתוודא, אם אדם מתוודא, אז אם כן, בזה נמחלים לו כל חטאיו, אז אם כן הוא צדיק, ואז הקדוש ברוך הוא ממילא עושה את בקשתו. אז זה הפעולה של נפילת הפיים. לא צריכים להגיע לפסוק ראה ויקירו בו, ממילא זה לא ראיה לפירוש.
שאני מבקש בקשה מיד אחרי נפילת
הפיים. נכון, כן, יפה. הנה רעיון. רוצה את זה משהו. זה חידוש, כן, יפה. אפשר. אבל האדם שאכן, שכיוון כמו הקראות. ואני חושב, עוד חידוש. הרי אמרנו שזה היה ב-21 בתשרי. והבאנו כבר את הריבש, שאומר שכיוון שנפילת הפיים רשות, לכן רבי אליעזר הסכים לא ליפול על פניו, כי אחרת הוא לא מבד, שהיא לא רוצה שיפול לא נפל, אם זה חובה ליפול נפל, אלא מה סימן שזה רשות. אז לכן כיוון שהיא באה לדבר איתו, ככה, אז אם כן, אז הוא הפסיק ודיבר איתה, ואחר כך הוא שכח ליפול, הוא שכח. שאלה, כמה אפשר לשכוח? כמה אפשר לשכוח? יום, יומיים, כמה ימים? אבל אני חושב פה זה אפלה ופלא. מה כתוב אחר כך, רשיר חווה, חטף לבן אחר. זה בסך הכל 121 בתשרים, עד ראש חודש מרחיון. זה לא כמה ימים בסך הכל. כנראה זה רק הימים האלה בסך הכל. אז יש לנו 200 שמחת תורה, יש רוח גולה ואחרי נפילת כהנים. אז אם אלה זה בסך הכל כמה ימים בודדים, אז בימים האלה שכחו מזה. כן, בסדר? אז אם כן, אז רבי אליעזר רצה ליפול, אבל לכן, כאילו הראש חודש מדובר במילה, זה כבר היה כפה עלית, סוף החודש, וכמה ימים בודדים, ממילא על הימים האלה, וממילא זה כל העניין שם הלאה הסתדר, כן?
שכמו שאמרנו,
שהוא
נפל
אחרי זה,
כבר לא מועיל.
מה? שהוא
נפל
אחרי זה,
אבל כבר לא
מועיל אחרי להפסיק. לא, לפי, מה, בראש חודש מעל השבועון, רבן גמליאל נפטר
כבר.
לא, הריבה שאומר שהוא שכח לפעול. שכח, רק אנחנו משלם, כמה אפשר לשכוח? בסדר, כמה? שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, מה, כמה? יחסור לו סימן, הוא רוצה לפעול דין נגד רבן גמליאל.
לא אומרים אחרי סוכות.
זהו, חכית שתשאלו את השאלה הזאת. אחרי סוכות, בלב אחר לא נופלים על פנינו. אז כן, אז מה, אז אם כן, אז איך זה מסתדר? צריכים לדעת. א', שולחן ערוך סובר שכן נופלים. מרן, סימן קוף למד א', כותב, מנוח פשוט שלא ליפול על פניהם בכל חודש ניסן, לא בתשעה באב ולא בין יום כיפור לסוכות. מה ישמע? אחרי סוכות נופלים. כף החיים, סעיף קטן צדי ח', כותב, מביא בשם חיים שעל. אף שמלשון מורן מוכח שאחר סוכות נופלים על פניהם, נהגו אף בארץ לאתר דמרן שלא ליפול מוצא יום הכיפור למצב חודש תשרי. החידה, כאילו, דן על זה, מעריך על זה, ומובן. החידה מביא שם, הוא קצת מתפלא. הוא מביא שם פרי חדש אומר, לא בין יום כיפור לסוכות, מה זה לאו דווקא, אלא כל החודש תשרי. אז החידה אומר, זה בסימן המדעי עוד בי, שוט חיים שעל של החידה. הוא כותב, מרן כותב, אתה יכול להגיד שזה לאו דווקא. כאילו, רואה, כן, חוץ מזה, הרי יש סיבה בין יום כיפור לסוכות, כי נראה בית המקדש, אז איך אפשר להגיד שזה לאו דווקא? ברור שזה דעת מרן שאחרי סוכות נופלים, אבל מה אתה שואל, איך נוהגים לא כדעת מרן? אבל יש הרבה דברים כאלה. נכון, מרן זה אומר שכן נובלים אחרי סוכות. בפועל המנהג הוא לא כדעת מרן, והוא מביא מציין כמה מקומות כאלה. באבן העזר למשל הוא כותב, מרן כותב שלא צריך כוס אחרי שבע ברכות. דיינו על אותו כוס מברכים בורך ורג'ון שבע כמו שאנחנו עושים. ככה הוא כותב כך פשט המנהג בארץ ישראל. ובפועל המנהג הוא שקט. אז אלא מה, השתנה המנהג. או שכן, הוא מביא עוד דוגמאות, בלכות גיטין, הם כותבים בנפשיחי, שני יודעים, וכו' וכו'. אז אם כן, הוא אומר, יכול להיות, אבל גם דרך אחרת. אז או שהשתנה המנהג אחרי מרן, או שמרן לרוב קדושתו ותרדת לימודו לא דקדק, וסבר שהמנהג כך ואין הוא כן. מרן היה עסוק בלימוד, אין רע לו שככה נוהגים. אבל כאילו היה יושב, חוקר, מברר מהאנשים, היה רואה שבפועל כנראה אולי היו חלק קטן, אולי רובם כבר לא נהגו ככה. בקיצור, המנהג הוא מקדם לא ליפול. אבל פירושו שמדינה דגמרה, זאת אומרת, הרי מובן, הרי כל הדברים האלה שלא נפעים על פניהם, הרמב"ם לא מביא אותם, כי אין לזה מקור בש"ס. אז כנראה אחת מהשתיים, או שהמנהג הזה התחדש בחלק, בדורות, אחרי כמה דורות, ובפרט, כשאנחנו סוברים שנפילת אפיים זה רשות. כמו שנפילת אפיים זה רשות, אז אפילו בהרבה ימים שלא, חודש ניסן לא נופלים, 15 באב, 15 בשבט, הרבה דברים שאין לזה בעצם הכל, אבל כמו שזה לא חובה נפילת אפיים, אז מכל סיבה קלה, בבית האבל, בבית החזר, דברים שאין להסגן. מדינה דגמרה, שבת, יום טוב, או ראש חודש, אין נפילת אפיים. אבל ימים אחרים, אז אם כן, דרך אגב, הרב דבליצקי בספר זה, השולחן חלק ג', הוא כותב שכאילו היו כאלה מערערים על זה, והוא טוען, הוא אומר ככה, בסוף הספר, דף עין א', הוא כותב, מנהגנו בארץ ישראל שלא אומרים תחנו אחרי סוכות, ראשון למהלך שבועל. ונשאלתי כמה פעמים, מה המקורות לזה? למה לא נוהגים? לא כמרן ולא כמו הרמה. גם הרמה, לא הרמה, מרן לא ככה, והרמה לא ככה. אז הוא אוסף פה הרבה ספרים שכתבו ככה, ערבייה, גאות אושרי, חזר ויטרי, מביא גאונים, מביא רשב"ת, הרבה. והוא אומר שיש כאלה טוענים, מה אכפת לנו? תביא לנו אלף ספרים. אנחנו אסור לנו לשנות מה שכתב הרמ"א. והרמ"א, לפי הרמ"א, כן אומרים, אחרי סוכות וגם אחרי שבועות. למה אתה עושה? גם אחרי שבועות, יש אותו שאלה. שנוהגים לא ליפול עד אחרי שבועות. זה לא דעת מרן ולא דעת הרמ"א, ובכל זאת המנהג הוא לא ליפול. אז מה עושה? תראו. דף עין ב' הוא מביא 14 מקומות שהאשכנזים לא נוהגים כמו הרמ"א. אז אם כן, אז יוצא ישר, אל תגידו הרמ"א, הנה גם אתם, כמה שהם יוסעים ביד רומו, אבל לפעמים הלכו לפי דעות ופסקים אחרים, אז לכן זה מבוסס, וכמו שהמנהג התקבל ככה, הוא מה שיכול להיות שנהגו ככה אחרי שהאשכנזים באו לארץ ישראל, אז השתנה המנהג פה. בכל אופן, מסתבר, זה לא סותר כמו שאנחנו אומרים, כי כנראה בזמן רבן גמליאל או במקומו היה מנהג שכן נופלים, ובמילא גם הוא רצה ליפול. לכן, רק בגללו הוא לא נפל, אבל מעיקר הדין כן צריך את זה. דרך אגב, בעניין הפירוש של אמת המים זה רביע גבעו, שכמו אמת המים אין לה ראש ואין לה סוף, תסתכלו מה שהסברנו בזה, עלה בדעתי שיכול להיות פה פירוש אחר. יש מי שיראה בספרים, רבי עקיבא מכונה על שם מידת המלכות, שזה נקראת מים. יש בזוהר חדש לוד כתוב ככה, כתוב שם את העניין הזה. רבי עקיבא לפי זכות עובד, כלומר בן ג'רימו. ושם אני קורא לכם פה ספר ברית הלוי של מערת אלקבץ. אז הוא אומר ש... הוהם רמוז דבינו, כי סופר ספר דיהו, כמו רבי עקיבא. ואז אם כן, האם היא רמוז דבינו, דהיינו השכינה העליונה. והשכינה, מידת המלכות, היא נקראת מים. ולכן זה חיזוק לפירוש שהם כתבו פה, שאמת המים זה רבי עקיבא. זה מובן, זה מסתדר והדברים עולים בקנה אחד. מי שיראה בעץ חיים של רבנו ארי שערטל, דף ס"ז עמוד א', הוא מרחיב בזה, ויכול להיות שזה בעצם שרמז לזה בגמרא בחגיגה, כשאתם, אמר רבי עקיבא, ארבעה נכנסו לפרדס, כשאתם מגיעים, עשה לבני שיש תואר, אל תאמרו מים, מים. אז כנראה רצה להגיד שאל תחשבו שזה מים כפי שזה, אלא זה דברים גבוהים שרק נקראים מים. בקיצור, אז רבי עקיבא מתאים לקרוא לו מים, אמת המים, וזה הרמז הזה, הוא עולה יפה מאוד, וכנה אחד עם כל העניין הזה. מי שהכיר את הבא מורי או שמע, או מי שישווה לאחרים, או מי שלא יקמותו בדור הזה, בדור האחרון, מבחינת ספר דור החי, מי שלא ראה קשה לו להאמין, ש"ס, רמב"ם, שולחן ערוך, מדרשים, מפורשים, מקובלים, כמו מעיין המתג'בר, אורן האור שהיה מפוסק. ממש היה, כן, ממש, כאילו, דברים ש... טוב, יש כאלה חושבים על זה זיכרון, יש לו זיכרון. צריכים לדעת, זה לא זיכרון. זה לא רק זיכרון. זה הדברים האלה, אז זה בא הכל מכוח קדושת העיניים, שמירת העיניים, שמירת המחשבה, שמירת האוזניים, שמירת הלשון. כמובן, זיכרון, יש אנשים שזוכרים הרבה שטויות, אבל איך כתוב? ולא תזכרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, למען תזכרו. כן, זה מי ששומר על שערים של הגוף, אז ממילא אז הוא זוכר שהתורה שמורה לו במוח, וממילא היה מובן ממש שופע. אני זוכר שהייתי עוד ילד. היינו הגענו לזה מקום, לא יודע מה היה שם, היה שולחן, איזה משהו, איזה דף, לא יודע מה היה שם, איזה תמונה, לא יודע מה היה שם. מיד הפך את זה לצד השני. יא, בלי שום מחשבה, בלי, כן. מישהו אמר, דבר כזה יכול להיות לא בדור שלנו. בדור שלנו אנשים מבולבלים, המוח לא צלול. זה רק בדורות שעברו היה אנשים שקטים. אבל היום המוח מבולבל. מובן, יש לאנשים היום הרבה שטויות, מילא הם לא מסוגלים שהתורה תהיה שגורה להם בפה, בצורה כזאת. זכור לי שאבא מורי דרש פעם ברבים על העניין של הפאות. אבא מורי בכלל, כל עם חייו בארץ ישראל, הוא לא רוצה לקבל שום תפקיד. למרות שבדימן היה בדין, לא רק בעיר שלו, כל הסביבה. בכל המקומות היו פונים אליהם, אפילו במקומות רחוקים. לא רק בענייני אור החיים ויורה דעה, ובאבן העזר, חושן המשפט, ג'יטין וגידושין. אבל בארץ ישראל לא רצה כי הוא ראה שפה הדור השתנה לגמרי, ותמיד היה עושה השוואות בין ארץ ישראל לבין תימן. זה, דרך אגב, זה עשה את הבסיס של שולחן ערוך המקוצר. כי תמיד, כאילו, ערך תמיד את הכל, ותמיד היה לי כאילו זה כיוון. ובפרט בישהו היה במקום מרכזי וידע מכל המקומות, ומי לא אומר לי, יש סנעה כך, אנשים משם מנהגים וככה, היה כבר לא מסודר, כאילו, כל מיני חילוקי דעות, פה ראיתי ככה, מזה שמעתי ככה, חכמים האלה אמרו ככה, אז ממילא כבר, כמו שאומרים, אז כבר עליתי על דרך המלך, כבר, כמו שאומרים, הוא כבר סלל חלק גדולה מהדרך, בעצם, שולחן ערוך המקוצר, בעצם זה, היסוד שלו, על פי מה שהוא דיבר. אבל כמובן הוא כאב את הירידה של העדה התימנית. הוא אמר שרב ספרדי אמר לו, אנחנו הספרדים פה בארץ ישראל ירדנו. זאת אומרת, אם הספרדים ירדו, התימנים ירדנו. כן, מובן, כאילו, ממש כאילו עולם אחר. ממש זה, ומובן, היה כאילו התעונן על זה ש... מובן, על כל הירידה הרוחנית לא ניכנס כל מיני. אבל בין היתר אני זוכר פעם דרש פה בבני ברק, היה שבת חתונה, דרש על העניין של הפאות. אז הוא אמר, הפאות זה סימונים, זה סימון של היהדות, שני עדים. עדים, זה שני עדים. אבל צריך פאות גדולות. למה? אם יהיה רק פאות קטנות, יעקודנו פוסו לא עדוף. יעקודנו זה איזה, אתה רוצה משהו שיהיה בולט, לא... אני רוצה להגיד לכם, פה קיבלתי שני מכתבים מידידנו בנושא הזה, לצערנו, שהנושא הזה צריך חיזוק בזמננו. כותב הרב ליאור מועלם, שם ישמרו והיום. ניסן לתשעת, זה כבר הרבה זמן רק חכיתי להזדמנות שיסתדר. יהיה שלום רב בו מן שם היום וסייעתו ופורגונו ורווחו מן גדול מורה שם היום. עליך המורי ורבי ועקול הנלווים עליך. זה הוא מדבר כנראה אחרי הכינוס שהיה באלעד, חולם מועד סוכות. אחרי דרישת שלמותו, ברכה מעומקה דליבה, אחרי שזכינו למעמד הקבלת בני הרב באלעד בחול המועד פסח, יצאנו משם אני ובניי בהרגשת התעלות ורוממות מיוחדת. בכינוס קיבל חיזוק גדול, גם הוא, גם הבנים, ברוך הוא וברוך שם. אבל, תשמע מה קרה, למחרת הכינוס, העבירה אחותו של בני, בן 12 וחצי, מחליק שיער על אחד מהפאות של בני, בן 12 וחצי, בן 12 וחצי, לא יודע מה חמדה לרצון, לקחה מחליק שיער, ויצא לו את הסימונים, יש לו פאות מסוסלות, וכן, מובן, יש מגד שיער. אז מובן, אז החליקה לו שיערה אחת, פאה אחת. והנה, מאותו רגע הפאה נהייתה ארוכה וחלקה במיוחד, ובולטת בשונה מצורתה של הפאה השנית המסולסלת את זה. שמעתם? יש לו עכשיו סיום אחד ארוך, ככה, חלק, ואחד מסולסל. כל הניסיונות לסלסל את הפאה מחדש עלו בתוהו. שמן זית, ג'ל מקשה שיער, מברשות, הלוך ושוב מכל הסוגים, לא עזר. בני השם ישמרו והיו, ויש מאוד לצאת לרחוב, אפילו לבית הכנסת. יצא עם טליף, התבייש באיזה פעות משונות שלו, ורק לזמן קצר. הוא התחיל להסתובב ברחוב, יד אחת כל הזמן על הפה החלקה מצד אחד. הוא אומר, איך שהייתי עוד מעט ברמסוע, מה אני אעשה ברמסוע? לא שייך, אני אהיה, בלי, מה, מצד שני, מה, בלי פעות, מצד שני בושה. את הקיצור, החלו ניסיונות כתחתניים לסלסל שוב ושוב, העלינו חרס בידם. לדרך אגב, יש מסורת מפי זקני חכמי תימן, שלכן הסימונים זה והיא מסגולו מכל העמים. מה זה סגולו? יש הרבה פירושים, יש פה רמוז. סגולו כמו צורך סגול. אחד פה, אחד פה, וזה כאן. כן, אבל זה כאן. יש הרבה גויים ומתעלכים גדלים זה כאן. אבל פאות אין. זה צורה של יהודים. פאות זה צורה של יהדות. שלמה, מובן, שזה מיוחד, זה הפנים של יהודי שיש שונה מצל אומות העולם. אז זה מה, לכן אמרנו, זה הסימנים של יהדות. דרך אגב, הרב קניבסקי שליטה, כשהוא רואה בחורים עם צ'וב ובלי זקן, הוא אומר, תראה, מה שיש לך? בוא, שים פה. למה זה פה? אביר אותו לפה. בלורית, כן, אביר אותו. למה זה פה? זה גוי, זה תרבות של אומות העולם. החלו ניסיונות כדחתנים לסלסל שוב ושוב, העלינו חרס בידינו. אחרי חופשת הפסח, פנה בני למחנך של הכיתה. אמר לו, הרב, אני מתבייש. אני רוצה להוריד את הפאות. מה, אין לי ברירה, לא נעים לי כך. הרב ענה לו, חס ושלום, תתן לי לחשוב על כך. לקראת ערב קיבלתי טלפון ממחנך הכיתה, יש לו בשורה בפה. תשמע, יש גמח לסלסול פאות. שמעתם? גמח לסלסול פאות. יש אנשים שיש להם, התימנים אולי בדרך כלל לא צריכים, הפאות שהם מסתלסל, אבל יש אנשים שיש להם שיער חלק, הוא רוצה לסלסל, לא מסתלסל, לא. בטבע גדל לו שיער חלק. יש גמח לסלסל, כנראה אצל אשכנזים צריכים את זה הרבה, מי שרוצה לסלסל, יש גמח לסלסל. לא האמנתי במשמע אוזני. מיד הרמתי טלפון, סיפרתי את הסיפור, בעלת הבית ענתה ואמרה לי, רק בסוף שבוע הבא אפשר. הפנתה אותי לגמח אחר. ניסיתי כמה פעמים, לא הצלחתי. חזרתי לדבר איתה, אמרתי לה, שמעי, אם נחכה עד סוף השבוע הבא, הבן חס ושלום יגזור את הפאות. אי אפשר כבר לחכות, זה כבר הגיעו מעמד נפש. אחרי כמה זמן היא חזרה אליו, אמרה לי, בסדר, בסדר, דיברתי עם בעלי, זה מאוד נגע לליבו, הוא פינה מזמן מיוחד, זמנו מיוחד, אמר תבוא היום, בשעה 3. כמובן, מיד נסענו. עבד על הפאה כמעט 50 דקות. מה הוא אמר? איזה פאר הוא הדר. ממש זה העירי ואין והוא. עד כדי כך. חזרנו, אמר הבן, אה, אני רוצה את הפאה, השני רוצה לסלסל ככה, זה סלסל כזה, זה יוצא גם את זה, זה ככה. גם את הפאה השני. טוב, בקיצור, זו ידיעה חשובה מאוד לדידן. כל אדם שמנסה לסלסל את פאותיו, לא מצליח מאיזושהי סיבה, שידע שיש גמח אצל החסידים. בדרך כלל יש סלסול הפעות, ואם כן, אבל נחשוב עד אחד הדברים מגיעים. עד אחד הדקדוק בשמרת המסורת. דעקה, במקום שהם ילמדו מאיתנו, אנחנו צריכים ללמוד מהם, הם ילמדו אותנו לסלסול הפעות. כשמדברים במנהגנו שהם יקרב יסודי התורה, כידוע, כמה גמחים היו צריכים להיות? פזורים ברחבי ארץ ועולם. כאילו, צריכים בתימנים לעשות גמחים כאלה. לא חושב, תימנים, לא משנה, אבל בכל. חינם אין כסף שלא תשתכח תורה מישראל. אם היה מנהג החסידים ללכת עם טלית בליל שבת, האם היה אחד מהם מעז ללכת בלי טלית? כאילו, הוא רוצה להגיד, למה התימנים עוזבים בקלות את המנהגים שלהם? אם החסידים מחזיקים את המסורת, לא. אם היה להם המנהג הזה, ודאי שהם ממשיכים. התימנים לא מחזרו לשליש ולרביע. לא יעלה על הדעת, בא לי ראה ולמצב, זה רק דוגמה. דרך אגב, מה שברור לי מעל לכל ספק, מה שהחזיק את הבן שלי לא לגוע בפאה, זה הרושם העז מהכנס של הקבלת בני ריבו באלעד, בכל המועד פסח, וזה לא השערה, אלא באופן חד משמעי. נו, ברוך השם, שיש סוחר בכל לא, שזה כמובן זה רק דבר אחד. זה מכתב אחד. עכשיו, משהו מסוג שני, שזה לצערנו צריך תיקון, במה שנגע לעולם הישיבות שגדברנו כמה פעמים, זה שמעתי את הסיפור מידידנו הרב האודסיאני מרחסים, והוא ביקש ממנו שיכתוב את זה. אז הוא נתן את הבחור, אז הוא נתן לו שהוא יכתוב את הסיפור. לכבוד הרב שלום רב, אני בחור מהצפון, בישיבה קטנה בשיעור ג' ברוך השם הגיע הזמן של המבחנים בישיבות הגדולות. אני אמנם לא תימני, מה אתם? בחור, אני יודע את השם שלו ויודע על איזה ישיבה מדבר, אבל כמובן זה לא לפרסום. אני בחור ספרדי, אבל ברוך השם זכיתי שיש לי פאות ארוכות ואני נוהג לשים אותם לפני האוזן בצורת יהודי אמיתי. וכידוע שבישיבות של ההנו הליטאים לא נהגו כלל להניח את הפאות מלפני האוזן. ובעצם אין הבעיה של ישיבות גדולות. והבעיה, עוררות הבעיה לרבני הישיבה כבר בשנה שעברה בסוף שיעור ב'. דרך אגב זה טעות, אתה לא יודע מה קרה לליטאים שהם הורידו את הפאות, כי בדורות שעברו זה, רואים, חפץ חיים רואים עם פאות, משהו לתמונה של הנציב מברלין, או רבי יצחק אלחנן, כולם רואים פאות. מה שהליטאים הורידו את הפאות, זה הכל בעקבות הגזרה של המלכות, שלטון הרשע של רוסיה, שלא נתנו לגדל פאות. ומי שהיה יהודי תפסו אותו עם פאות, הם חותכים לו את זה לא במספריים, עם גרזן. וכמובן לפעמים גם חתכו קצת מהאוזן, בטעות. נראה, כבר דיברנו על זה, השם ירחם. לכן הם שמים מאחורי האוזניים, התביישו, פחדו שלא יתפסו אותם. אותו דבר הפאות והכל, השם ירחם. בכל אופן זה התוצאה של גזרות שלהם. בכל אופן היום נהיה ככה. אז הוא אומר, מספר הבחור ככה, הרבנים אז טענו שבשביל שלא יהיה לי בעיות בשיעור ג' כדי שאני אסיר אותם אל מאחורי האוזן. לא רק כדי תשים אותם, תסתיר אותם. והם התייעצו עם איש חינוך גדול מאוד. אמר להם, ככה אני צריך לעשות. אבל אני התנגדתי לכך בכל תוקף. ולא הייתי מוכן לשמוע על זה כלל. אבל מכיוון שהרבנים דיברו איתי על כך, חשבתי שצריך לשאול את גדול הדור. החלטתי לנסוע לאגון רבי חיים קניבסקי שלי, וכך עשיתי. כתבתי לרב חיים את כל הסיפור הנזכר לעיל, ושאלתי, מה עליי לעשות? הוא השיב, הגיב בחומרה רבה, ואמר בכל, אל תשמע להם. וכך עשיתי. ברוך השם, נשאלתי כצורת יהודי. עכשיו הגעתי לפרק הישיבות הגדולות. הייתי רגוע, בטוח, באמונת חכמים, הכל יעבור בשלום. ברוך השם, הלכתי למבחן בישיבה גדולה, מצוינת. אני יודע איזה ישיר. עברתי את המבחן בהצלחה, אבל אמרו לי שאני צריך להיכנס לראיון. גמרתי את הראיון, עכשיו חיכיתי לי תשובה, התקבלתי או לא, אחרי כמה שעות הייתי בקשר עם ראש הישיבה שלי, הוא אמר לי, ברוך השם, כאן את המבחן, התקבלת. אבל הם יתנו את קבלתך לישיבה בתנאי שתהיה מוכן לגזור את הפאות ולשים אותם מאחורי האוזן. שמעתם, לא מדובר פה על חילונים או על מפאי או מהשומר הצעיר או מאיזה ג'הנם, זה מדובר על ישיבות. לא מדבר. זה התנאי שלהם. בלי זה כנראה הוא גוי, אם הוא יבוא עם פאות כנראה. אם היה לו תשוב בטח, אמרו לו, זה כושר למד דרי. ואני עניתי בפשטות, אין על מה לדבר, אני לא מוכן לזה. עמדתי ראש הישיבה, אני אחפש ישיבה אחרת. אבל הוא הגיב, שמעו, נראה לו שאני לא שוקל נכון את העניין. ואני הזכרתי לו את דברי רב חיים, שאמר לי, לא לשמוע למי שאומר לי לגזור את הפאות. ראש הישיבה טען לי, הנתונים השתנו. מה זה, תירוצים. כנראה מה, כאילו, אז היה רק חשש, עכשיו זה ודאי. אני לא יודע מה זה, הנתונים השתנו, מה השתנה? מכיוון שכבר התקבלת לישיבה מצוינת, וזה מותנה בגזירת הפאות, אולי באמת צריך לגזור אותה? وزي اثناء جزيره تفضل ما لو جزيره زي الجزيره انا لو هيدي مخان نسمع الاسفره الزوت تعنتي لو اري برور شو زي امونه زي انا بدبرك متمني ابو الاسفره دي انا كان لك ولا تمني شخو زي ايره شمال شو ما شو بدبر כמו بامونه الامونه مما يشارك כמו شبه التمني لا التمني في البام كمان بدا كان ايش له نشمع هو كانت برور شو كذا بالهوك كتب لي بالشمايم اذا ישיבה نهايه ברור לי שבשביל למצוא את הישיבה שלי, אני לא צריך לגזור את הפרעות. ולשנות ממנהג היהדות שלי. אפילו לא בתורת השתדלות. אבל ראש הישיבה טען שיכול להיות תשמעו, מה עונה ראש הישיבה? תשמעו איזה סברות. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא קבע שאתה תמצא את הישיבה על ידי שתגזור את הפרעות. שמעת עד בקעה לסברות האלה. מי אמר לך אתה, מה קבע הקדוש ברוך הוא? בקיצור, החלטנו, לסוע שוב לרב חיים קניאבסקי. ראש הישיבה שאל אותו את השאלה. והרב חיים ענה בשום פנים ואופן לא לשים את הפעות מאחורי האוזן. ברוך השם, ראש הישיבה שומע במאוזנה, קיבל את התשובה. העביר את פסק של רב חיים לישיבה הגדולה. הם דנו בנושא, בסוף קיבלו אותי לישיבה עם הפעות, מלפני האוזן. כצורת יהודי אמיתי. ברוך השם, זכיתי וברכתי, הפותח בעדנו חסר לסבבנו. רציתי שהרב יפרסם את הסיפור, ולקיים שיחה בכל נפלא הרב, ולקדש את שמו יתברך ברבים. אשרי ואשרי חלקו. דרך אגב, הבא מורי היה מעריך מאוד את הספרים של מעריץ, כמובן. עוד אפילו בזמן שהיה קשה להשיג אותם, היה תמיד שולח אותי. עוד לא הייתה עץ חיים בהישג יד. בתימן היה לו, אבל בארץ ישראל. אז הוא שולח אותי תמיד, כבר סיפרתי את הסיפור הזה. אז הוא אומר, אמרתי לו, אבל לא, אבל למה מעריץ? אמר לו, זה הוא משלנו. זה הרב שלנו, זה מורה. הראיתי לו, בזמנו מצאנו את ההגאות של מעריץ על שולחן ערוך. שולחן ערוך גדול, עם מגן אברהם, קורא זוהב, ויש שם הגאה של מעריץ. אבו מורי מאוד אומן, בכתיבה גם. אז הוא אומר, מעריץ היה זוריץ בכתיבה. הקולמוס, את הפס הזה, זריז, כל הזמן כותב, וגם איך שהוא הכניס את העלה שם וזה, פה את כתיבה, צריך גם זריזות, למה שאדם, לפעמים אדם מתעצל לכתוב, קשה, לכתוב, איך לכתוב, מה לכתוב, צריך זריזות. בעזרת השם, ככה מתחילים, בעזרת השם מתחילים. מתי התחלנו את השיעור? טוב, אז אנחנו אולי נסיים. חידוש שנוגע לתשעה באב. כידוע, מובן הפוסקים שאסור ללמוד תורה בתשעה באב, אבל בין הדברים שמותר, מותר ללמוד את ספר יוסיפון. אולי צריך לקרוא יוסיפון, לא יודע אחרי זה, כי זה... איך השם שלו? הוא מצד אחר כותב שנתנו את זה תואר בשבח, על שם שהוא נתמנה משוח מלחמה. מצד שני, אמרו שהוא התכוון להקטין את עצמו. אז לכן הוסיף יוד, כמו האמינון, או אישון, אישון רעי. טוב, לא יודע, אולי זה יוסיפון. זה יוסיפו, הוא אמר שהם כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון. אבל אני מעדיף להגיד יוסיפון, ככה. בשוך ובכל אבל שלא היה יוסף, יוסף הכהן. יש במסכת מגבועות. כתוב במשנה, פרק עשירי, משנה א'. טוב, היה, רציתי המטר אצלי, קרות, היה עוד מכתב של הרב, ידידנו הרב יצחק, יצחקי, הרב שמעון יצחקי מירושלים, אבל אני רואה שהזמן לא יספיק. זה אולי בני נדר שבוע הבא. כתוב במשנה ככה, גלמרין אינו טוהרו שיגוונו מסדו. גלמרין של יוסף הכהן הוא יפה נגובו מסדו. זה כנראה מפה יצאה מילה קלמר, בעברית של היום, קלמר. הרמב"ם מסביר ככה. אני קורא לכם מפירוש המשניות מהדורת מכון המאור, כי בדפוס הרגיל זה משובש. גלמרין, גסת הדיוע. דהיינו, היו עושים גסותות כפופות לדחון, כדי שאם יתהפכו לו ישבח כלו מן הדיוע, משתמשים בו המרבה עשינו. ואי אפשר לא יבוא לי שינגב בסדו, כדי שיבוא המים לאותו הכפיפה. וזו סורתה. מה זה גלמרין? הכסת של הדיוע. איפה, מה ששם ממלאים דיוע כדי מצבלים את הקולמוס, אז, אז צריך להיות, אז הגלמרין, זה לא טהור, מה זה, אז, מה זה הגלמרין? זה סוג כזד שזה כפוף לתוכו. דיינו שזה לא ככה, אלא עושים, מכופפים את הראש. למה? כי זה הרבה פעמים נופל, ואז ישמח את זה. אז לכן, אז זה מקופל, זה מקופף. כסד כפוף לתוכו, שאם אתה פחו לא ישבח כלום מן הדוח. אז מה, אז אומרת המשנה, גלמרין אינו תוארו, שיגוונו מסדה. צריך שיהיה נקב בצד, כדי שמהנקב הזה יוכל לצאת אוויר, יצא אוויר משם. למה? כי אחר כשמכנסים את זה להטביל את זה, אז האוויר שנמצא בפנים, המים לא נוגעים בכולו. המים בחוץ יהיה מים, אבל בפנים לא נכנס המים. אז לכן צריך שיהיה נקב, שהאוויר ישתחרר, ואז המים יוכלו להיכנס בפנים. יש פה, אם אפשר להביא את מסכת שם, ומסכת תארות, בסדר, כן, חכה לך ארבע. יש פה ציור, מי שיראה, כי מי שיראה תארות את זה, כן, אבל זה כמו שיש לנו. יש פה את הציור. בפירוש המשנות הרגיל של הרמב"ם זה משובש. עשו ציור אחר ומשהו לא מובן בכלל. עשו את זה כאילו כלפי מעלה. אבל בראש, ברמב"ם עשו את הציור משובש, אבל בראש דווקא מובא ציור נכון. ראש כותב, גלמרין סריחון נגיבו בסדו ככלי סבודה, ואין המים עולמה, זה עבור ככלי שכפו עבי, וידברו שיגענו מסדו, שיעשה משום עבר, ועוד יקון עשו המה בכלל. אז יש פה את הציור. פה עשו את הציור נכון. ציור קטן, כן. ופה ברמב"ם יש פה ציור משובש, כן. אבל מה שכתוב בצד בפירוש של הראש זה ציור נכון. שאלה, מה רוצה, מה זה כתוב שגלמרי של יוסף הכהן הוא יתן לגובה מסדר? מה רוצה לחזר להגיד לנו פה שידיהם? מה צריך לספר את זה? אתה אומר לך, שאם יש נקב בצד, זה טעות. אם אין לזה, מה אתה מבין שיוסף הכהן גלמרי של ככה? מה מעלה ומה מוריד? שמישהו עשה ככה? מועל, זה לך הוראה תמיהה. פלא שלא ראיתי אחד מהמפרשים שעמד על השאלה הזאת. אמרו על זה בשתיקה. ראיתי בשו"ת דברי ישראל, הוא כותב ככה. מה זה? כן, משעה? כן? לא, אני לא יודע, אולי זה עינן ארוך, הייתי מעדיף לא לפתוח, לא להתחיל. כן, זה כבר צריך לסיים. אולי נעשה פשרה, אולי נתחיל את המכתב. אוקיי, גם שם יש עניין קצת ארוך. יש פה חמש שאלות, אני לא אפשר שנעמוד על כולם. כותב ככה, שלום רב לאהוב את תורתך, ברצוני לשאול כמה עניינים הקשורים לשיעורים הקודמים. שיעור האחרון הזכיר מור את העניין שיהודי תימן לא עלו עם עזרה. האם יש בזה אמת? מדוע לא עבור לעלות עמו? לכאורה אם טענתם הייתה משום שידעו שיחרב שנית, פלא עצום איזה טענה, דייה לצרה בשעתה. שנית, אלוה הגמרא במגילה דף ט"ז עמוד ב' אומרת שעזרא גופה לא עלה לבינה בית המקדש עם זרוב בבל, ומשם לומד הגמרא שתמות עלה גדול מבינה בית המקדש, מפני שריבו ברוך ונריה היה קיים. ואולי זו הייתה טענתם גם כן. אז הוא שואל פה שתי שאלות. מה יש עם יחרב בית המקדש שנית? דייה לצרה בשעתה. זה כנראה הם ידעו שזה חס ושלום יהיה אסון יותר גדול. שיעלו וזה, פושט קוטנטיה הוחר פושנו, אז אם מובן, אז מבחינת הסבל ומה שיפסידו על ידי שיחזרו ושוב פעם יגלו, אז אולי יהיה אסונות. אז עדיפו להישאר במקומם מאשר שיחזרו לארץ ישראל ושוב פעם יגלו, אז חס ושלום, אז הסכנות יותר גדולות. אבל מה שהוא שואל, אולי הם כמו ברוך בן נריה, הרי עזרא לא עלה, כי עזרא עלה יותר מאוחר, יש ברוך בן נריה קיים, אז אי אפשר לשפוט את זה, הוא רוצה להגיד, אולי בשביל זה לא עלו, דהיינו בשביל שרבותיהם היו שם, אבל מי שיראה ברמה מקדמת משנה תורה יראה שהשלשלת של מוסרי התורה העיקריים זה היה ברוך בן נריה ועזרא זה התלמיד שלו. אז גם במקומות אחרים מהתורה, אבל אפשר להחשיב את זה כמו המרכזים של התורה. לכן אפשר להגיד שזו הסיבה, אבל יש סיבות אחרות. כמו שאמרתי, זה נושא, העניין הזה של עזרא, זה נושא ארוך מאוד שצריך ללבן אותו, לדבר על זה באופן מיוחד, זה לא על רגל אחת. אולי עוד שתי שאלות קטנות. בקשר להוראה, בעניין קמח מלא, והכמות שצריך בזה להפרשת חלה, רצינו לידע או להודיע שיש היום בשוק חוץ מקמח מלא 100%, את זה שיש גם 70% או 80%. ואולי לפי זה משתנה השיעור גם כן לגבי הפרשת הלה, שלא יהיה מכשול חס ושלום. הוא אומר שיש קמח מלא 100%, אבל יש גם 70% או 80%. אז כמו שהרב ישראל, הבן שלי, הסביר, שלא שזה קמח רגיל של 70%, הכוונה שמהקליפות, השאירו קליפה של 70% כזה, זאת אומרת, 100% זה כנראה, זה קשה, קשה לאכול, אבל 70-80% כמובן.
חברת פעה
סמיון. יכול להיות.
כן, קוראים לך, חברת פעה.
כן, אבל לא, אבל נדבר מבחינת שיעור הלאה, שיעור הפרשת הלאה. אז 70-80%, אז זה לא הוציאו את כל הקליפה, רק דיינו יש, ועכשיו בכמות הזאת, בקמח הזה, 70% מהקליפה, 30% הוציאו, ודיברנו הרי בזמנו שזה שנפקמינה, אם מוציאים ומחזירים את זה. אז טוב, לא ניכנס לשאלה הזאת, כי בעזרת השם בשערי יצחק, הבן הרב משה ברר את הנושא הזה, ואז העניין הזה יותר יהיה מפורט בהרחבה, את הצדדים, אם כן חייב או לא חייב. זה, בכל אופן, חשוב אכן לשים לב לעניין הזה, שזה להסתכל על המעטפה, וכאילו את הכמויות. לגבי תיקון חצות היום, האם נכון הוא מה ששמעתי, ולמי שלא אמר בלילה יכול להשלים בין המצרים לומר בחצות היום, או כפי שהבנתי עד עכשיו שזה תוספת. כן, לא, זה פשוט. יש בימי בין המצרים, יש תיקון חצות ביום, יש תיקון חצות בלילה. לא שזה מי שלא אמר בלילה, יש לו זמן להשיב לו ביום. זה שני דברים. ביום זה תיקון רחל, ובלילה גם תיקון לאה. זה כל השנה יש תיקון חצות של הלילה. אבל בימי בין המצרים, אז גם כן צריך אחרי חצות היום לומר את התיקון רחל, בלי קשר, אמר בלילה, לא אמר, זה לא תשלום. ואז לא תשאים בקשר לדברים אחרים, לדבר בנפרד. מה שעכשיו רציתי לדבר, זה בקשר תשעה באב. אנחנו, חשוב מאוד, אני מדבר פה לא רק לאלה שנמצאים פה, אלא לכל מי ששומע אותנו או כל מי שיראה מה שאנחנו מדברים, כי זה דבר ממש מצער מאוד שאנחנו מגיעים למצבים האלה, והציבור קצת נשאר אדיש. המדובר הוא לעשות מגבית בתשעה באב. רוצה להגיד לכם, שבוע, היה לי שבוע קצת נחת רוח. א', הגיעו יום חמישי ילדים בתלמוד תורה עטרת חיים. כיתה, עשה להם מבחן על פרק אלו מציאות. טוב, אז אלו מציאות, אחר כך אני שאלת, התחלתי לדבר, צריך לראות לכם לדבר איתם. בתימנית או לא? אתה מדבר גמרא בתימנית? אמרו לי כן. לא אמרתי, אמרתי איתם, נתן לשמוע. מוסא מועד, מוסא זרין, וחמא, מרא וזחק, עבר ועמד. לא אמרתי, לא יודע, חשבתי בדור הזה ילדים כאלה שיקראו גמרא, לא רק בגרסה תימנית, גם בניגון. מאוד התפעלתי. כמובן, אחר כך ששארתי אותם בגמרא עצמה, וזה אבל היה לי חידוש, לא שהסתפקתי. לא ידעתי ישר כוח לרב אליהו נהרי, וגם למורי של הכיתה, הרב יצחק גברה, שברוך השם, שיש במילים אחרות יש תגוע לאחר איתך. ולפני כן, ביום שלישי בלילה, הגיעו בחורים מישיבת פרי עץ חיים. אפשר להגיד לכם, שארתי איתם, זה כבר היה מאוחר בלילה, שמנו לה לחצות. דברי תורה, ממש, גם כן לא האמנתי למראה עיניי ולמשמע אוזניי, בחורים שיושבים ועוסקים בתורה, בשקלא וטריא, ויכול להיות ממש תפארת של העדה. ברוך השם, כבר סוף סוף קמה ישיבה ראויה לשמה. כן, אבל אולי נזמין את הרב, הוא יסביר לכם מה הבעיה, אנחנו אחר כך נשלים. הרב צביעי.
Thank you. טוב, פשוט הרב. אנחנו מדברים, כמו שהרב אמר, לאו דווקא לאלה שיושבים פה, כי פה חלקם יש להם כן תומכים בישיבה. אנחנו מדברים יותר כללי, לכלל העדה שנמצאים בכל מקום ומקום. ככה, כפי הידוע, העדה שלנו במשך, במהלך השנים, ניסו כמה וכמה פעמים להקים מוסדות, להתקדם, להתפתח, ואחד הדברים שעצר אותם ואת כל מי שניסה לעשות משהו, זה היה העניין הכספי, שבו נתקעו ולא יכלו להתקדם ולהמשיך הלאה. וכמו שכתוב, אם אין קמח אין תורה, ואם יש תלמוד תורה שברוך השם הרב מספר עליו דברים כל כך חשובים וגדולים, אם לא יהיה המשך של ישיבה, אז לא יהיה לבחורים, לילדים האלה, לאיפה ללכת ולהתפתח. ובמהלך שנתיים שהישיבה קיימת, המצב הטוב שהצלחנו להגיע אליו זה בקושי לשלם את הקטרינג, ומדי פעם אם מוצאים איזה תורם שישלם את החשמל, אם לא, אז הבחורים יומיים שלוש בלי חשמל. והמקולת מנדחר שמי, אם הוא מגיע פעם בחצי שנה, אז אולי אפשר לחשוב לתת לו רבע מהסכום שאנחנו חייבים לו. מזכורות לראש ישיבה, למלמדים, לעובדים, למנהלים ולכל מי שנמצא בכל העניין הזה, זה לא דבר שבכלל נמצא אצלנו בלקסיקון של התשלומים בכלל. והמצב הוא גרוע. אם במהלך שנתיים אנחנו מדברים ומנסים ומנסים ומנסים, והמחזור החודשי של הישיבה הוא 10,000 שקל, כשההוצאות של הישיבה עומדים על כמעט 40,000, אז אי אפשר להמשיך להתקדם קדימה ואי אפשר להמשיך לפעול ולהתפתח. הרב דיבר לפני, אני חושב, חודש, אם לא חודשיים, על העניין של שקל ליום, 30 שקל בחודש. העניין הוא להגיע ל-1,000 הוראות קבע של 30 שקל, שזה בכללי 30,000 שקל. כשנוסף לזה, 10,000 הקיימים היום, פחות או יותר, ולנסות איכשהו שהישיבה תוכל להמשיך להתקדם, להתפתח, להתרחב. למי שיודע ולא יודע, אנחנו צועקים, יש כאלה שלא שמענו. כבר עוד מעט שנה שהישיבה מונה 15 בחורים, מהסיבה, לא בגלל שאין בחורים שרוצים לבוא לישיבה, אלא מהסיבה שאי אפשר להתרחב, אי אפשר להתפתח. אין אף אחד שמוכן לבוא ולתרום עוד חדר כדי שיוכלו להיכנס עוד 15 בחורים באלול הקרוב. וכל אחד אומר לנו, תחכו עד שיהיה לכם בניין. ואחרי שנראה את הבניין המפואר, נראה אתכם איך אתם עומדים על הרגליים, ואחר כך תבואו אליי, ניתן לכם הוראת קבע של 30 שקל בחודש. אז אני רוצה לחדש לאותו אחד שאמר את זה, ואמרו את זה כמה, שכשיהיה לנו בניין, וכשיהיה לנו כבר ישיבה מבוססת, אז את ה-30 שקל שלו שיחפש מישהו אחר שרוצה לפתוח ישיבה וייתן לו. אנחנו עכשיו צריכים מכל אחד ואחד מהעדה. לא אכפת לי, באמת. שקל ליום, 30 שקל לחודש. לא רוצים לא שקל יותר, לא 2 שקל יותר, ולא שקל פחות, גם לא 29. 30 שקל בחודש, ברגע שאפשר להגיע ל-1,000 הוראות קבע של הסכום הזה, אני יכול להבטיח לכם שהישיבה תמשיך להתקיים, היא תתפתח, באלו לבא בעזרת השם. אם זה יסתדר, יש תוכנית להקים ישיבה קטנה, וככה שהתלמוד תורה עם הישיבה קטנה, עם הישיבה גדולה, יכול לתת לנו את התקומה של העדה ואת את השימור של המסורת, שזה מהגן, ועד בעזרת שם שבן אדם התחתן, ואחר כך ששמעתי שגם נפתחו כוללים, כבר התחיל בצפת. יש כוללים שהולכים על פי המסורת של הספרים של הרב, המסורת שהרב מנחיל בנו. אז ברוך השם יש לנו סוף כל סוף תקומה לעדה התימנית, ולא, כאילו כמו כל העדות שיש, שאם זה גן, אם זה תלמוד תורה, אם זה ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, וכולל, שבן אדם יכול, איך אומרים, להתפתח במסורת שלנו. וזה הקריאה שאנחנו קוראים מפה לכל אחד ואחד ששומע אותנו בכל מקום ומקום. שקל ליום, 30 שקל בחודש, זה הדבר הראשון. הדבר השני, מי שנדבה רוחו אותו ורוצה לעילוי נשמת או לכל מה שחפצה ליבו, בסך הכל מדובר בסכום פעוט של 70,000 שקל. זה כל הסכום שצריך כדי לבנות עוד חדר, ובמקום 15 בחורים, יהיו 30-35 בחורים בישיבה, באלול הקרוב. מי שיכול, יש את הרב יאיר טעם, שהוא המנהל של הישיבה בפועל, ליצור איתו קשר ולדבר איתו על הנושא הזה. תודה רבה.
ברוך תהיה. רק רוצה להזכיר, הפסוק אומר, סיון במשפוט וקודה, ושובעו בסבוגו. על פי זה, הגמרא אומרת מסכת שבת, דווקא למתן וסנן נפסד יחד. אין ירושלים נפדד, אלא בסבוגו. או שבסגנון אחר, אין ישראל נגעולים אלא בסדוגו. כותב בספר מועד לכל חי, יום 9 באב יש להרבות בסדוגו לעניים ולתלמידי החכמים. זה ממש מדאיב את הלב. אתם יודעים, יושבים תלמידי החכמים משכמה ומעלה, ראש ישיבה, משגיח בישיבה, ועובדים בהתנדבות. ולא תחשבו שהם, יש להם עבודות מהצד או משהו כזה. הם ממש בדוחק, ממש, ממש, הילדים שלהם לא רוצה להגיד שהגיעו לפת להם. זה, והם ממש מוסרים את עצמם, אבל כאילו, אני אומר, לא יודע למה הציבור שלנו נשאר אדיש. סוף סוף יש ישיבה ראויה לשמה, צריכים כולם לדחוף, כמה כבר מבקשים. אז עכשיו יש לנו הזדמנות, גם כן, גם עכשיו בתשעה באב, צריכים כל הגבי בית הכנסת וכל המקומות להכריז על מגבית, לגבות באותו יום. לגבות באותו יום כמה שאפשר, אבל אם זה הוראת קבע של 30 שקל, וכמובן כל המוסיפים מוסיפים לו. הוא כותב ככה, אומר בספר מועד לכל חי, בתשעה באב יש עניין במיוחד לתת צדקה. כרי הגמרא אומרת, אגרוד, הגמרא בברכות, דף ו' עמוד ב', אגרוד את הענית לא צדקת. העיקר הקיבול לשכר בתענית זה שנותנים צדקה. יש הרבה דברים, אגרוד דף דברים שתיגו אותו, אגרוד דף הילולה מילה וכו' וכו'. אז השכר של התענית זה הצדקה. וכל תענית שמלינים בו את הצדקה וכשפיכות דמים, זה מובא גם ברמב"ם, המקור של הנדף למדי. כל שכן בצום התענית הזה. וגם, אומר, אחת הסיבות של הג'ולות, כי גזלו מתנות עניים, ג'ולתו יהודו מעוני. דהיינו, למה הג'ולות? בגלל שאת הצדקה, לא נתנו צדקה. ולכן צריכים לתקן את העוון הזה. ואין ירושלים נפדית, אלא בסדוקה. לכן אני כאילו חושב שחשוב לפרסם את זה בכל הדרכים האפשריות, שביום תשעה באב לעשות מגבית, ושביום תצאנו את ההורה, באותו יום שיהיה בצורה מסודרת, שכל בית הכנסת, בכל רחבי הארץ והעולם, כל מי שרק יכול, תשתדלו לפרסם את זה, ושיעבירו משהו יותר מהר את זה, כי אחרת יש כל מיני מחשבות של סגירה, רחמנא ליצלן. אז מובן, לא חס ושלום שלא יתייאשו, ציבור חייב לעטות שכם, שנזכה, וממילא מרוויחים את הכל, לא נהיה מן הצועקים ואין נעים לאחר מעשים. אז כולם חייבים, בסך הכל מבקשים סכומים פרוטים. כן, ממש זה... השם ברוך הוא יזכנו וקיים לנו את עוד שוב פעם את הפסוק הזה. סייאן במקפות תפעלה ובשובה בסדגה. יש לו איזה פירוש אחר לפי הפשט, אבל חכמנו דרשו את זה על ממש על העניין של הצדקה, בפרט לתלמידי חכמים. והשם ברוך הוא... בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה בקרוב במהרה בימינו. אמן. כן, אבל איך עוד נצטים לפה? בן הרב משה גיל. יש כבר, מה לדעת. צריכים לדעת פה שלא מבקשים אף אחד טובה. זה לא מבקשים למישהו שיעשה טובה שיעזור. זה רואים נזקות את הציבור, שלהרים את קרן התורה וקרן העדה. זה אף אחד לא יכול להתעלם. אני לא חושב, 30 שקל לחודש יש מישהו פה שלא מסוגל לתת. אבל אני מדבר לא רק את הציבור פה, אלא בכל מקום ומקום שיהיה.
60.
כמובן, למשל 60, 600.
ما لهم بقى حمام السيره كسبت انا فلوس يا غلو ايه ديس Amen.